כן, היה פעם איש ואישה שלקחו את היחטה שלהם, משפחה עשירה. זה היה בדיוק בזמן הזה באלול, והפליגו קצת על הים. ברוח סערה הדביע את היחטה שלהם. הם שחו בקושי הצליחו להגיע לאיזה איש שומם. אין אף אחד שם. מתחילים לעשות חשבון הנפש. האישה אומרת לבעל, מי ימצא אותנו פה? זה הסוף שלנו. ואז האישה אומרת לאיש, אתה זוכר שהתחייבת לעזרה לאחים, לקרן שמחלקים אוכל כל שבוע, $300,000, שלחת את הצ'ק? האיש חושב, אוי גיוורד, לא שכחתי לגמרי. אז היא אומרת לאישה, רגע, ולבית חבד שהולכים לבנות איזה בניין חדש, הבטחת שם $500,000 במזומן, הבאת? לא, אמרתי להם שאם יהיה, מה, למה לא נתת, אוי גבל. ורגע, ואת הדמי מנוי שלך לבית כנסת בסך $3,000 כל חודש. הוא אומר, אוי כבר 3 שנים, אני כל פעם דוחה, יש את הכסף, אבל אני דוחה ואין לי זמן. אוי גבל, זה בא ראש השנה, בא יום כיפור. ואז הבעל פתאום, תופס את אשתו. אוי. אני מאוד שמח, את יודעת, הם ימצאו אותנו, כל אלה שאנחנו חייבים ימצאו אותנו. אנחנו היום, לפני ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור, וכל אחד מדקדק בלב מה אני עושה. מתחילים לעשות חשבון הנפש, מה היה בסדר, מה לא בסדר, מה בא בסדר, יכול להיות יותר בסדר. מתחילים לעשות חשבון הנפש. ובואו נראה היום באמת מה העבודה הפנימית בראש השנה. אנחנו היום בפרשת ניצבים, יש מאמר נפלא של אדמו"ר הזקן, שהוא אומר מה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. והתורה ממשיכה, תפכם, נשכם, וגרך אשר בשעריך. מי חוטב עציך עד שבמך? אומר אדמו"ר הזקן, מה זה אתם ניצבים היום? אז אומר, כתוב בספרים, במגלי עמוקות, ולפי הפירוש של הזוהר, הרמז, זה מדובר בראש השנה. בראש השנה אתם ניצבים כולכם, מחוטב עציך עד שבמך. יש אחדות ישראל. מסביר אדמו"ר הזקן למה. אומר, בראש השנה הרי נברא האדם הראשון. אדם ראשון היה נשמה כללית, בראש השנה יש עוד פעם מתגלה בכל אחד את הנקודה הפנימית בנשמה שלנו, את האחדות ישראל, את העניין של התקשרות של כל הנשמות קשורים אחד בשני. אבל בואו נראה מה בדיוק הנקודה בראש השנה, אנחנו מתקרבים לראש השנה, מה באמת אנחנו צריכים לעשות בראש השנה. בגלל שהרבה פעמים אנחנו עושים בראש השנה דברים נפלאים, אבל צריכים לעשות את הנקודה, את הנקודה הפנימית של ראש השנה. יש, אנחנו יודעים שבחג הפסח הנקודה הפנימית זה חג החירות, סוכות זה זמן שמחה, חג השבועות זה לקבל את התורה. מה הנקודה של ראש השנה? אז בכלל להבין את זה, לא נלך רחוק, נלך להפטרה של היום הראשון של חג הסוכות. אנחנו כולנו זוכרים שההפטרה של חג הסוכות ביום הראשון זה תפילת חנה. היה פנינה, היה חנה, לחנה אין ילדים. אני חושב שכולנו מכירים את הסיפור. ואלקנה אהב את אשתו, ויהי היום, אומרת התורה, ויהי היום, ויזבח אלקנה, באו לבית המקדש ועשו זבחים, והוא נתן לה מנה כפולה, מנה עוד יותר מאשר הוא נתן לכולם. לפנינה היו 10 ילדים, ולחנה אין ילדים. ואז אומרת התורה שחנה נכנסה להיכל השם, אלי היה אז הכהן הגדול, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם ובכה תבכה. ותידון נדר ותומר, השם, אם רעות תראה בעיני עמתך וזכני ולא תשכח את עמתך, ונתת לעמתך זרע אנשים, היא מבטיחה אם יהיה לי ילד, ונתתיו להשם כל ימי חיי, אני מקדישה אותו להשם. והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם, ואלי שומר את פיה. אלי עומד בצד ומקשיב לתפילה שלה. וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. וכתוב שאלי חשבה לשיקורה. ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתקרי, עד מתי את תהיי שיקורה? הסירי את יינך מעלייך. ותען חנה ותאמר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושכר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני השם. השאלה הראשונה שעלה לנו בראש, למה דווקא קוראים את התפילה הזאת בראש השנה? מה זה קשור לראש השנה? הפשט הפשוט שמסבירים שרואים את העוצמה של תפילה, התפללה והשם שמע את התפילה שלה. אבל יש כאלה המון המון דברים שהתפללו להשם והשם שמע את התפילה. יש מסבירים שכתוב שמתי נפקדה חנה, אותו דבר כמו שרה, נפקדה בראש השנה. ולמה היא נפקדה? בגלל התפילה שלה. אז רואים שלתפילה שלה הביאה ברכה בראש השנה, סימן שהתפילה שלה יש קשר לראש השנה. עוד יותר הגמרא מסכת ברכות דף חט אומרת שאותם התשע ברכות שאומרים בראש השנה, למה תשע? הגמרא מתחילה להגיד למה זה, למה זה, למה תשע? כנגד תשע הזכרות שאמרה חנה בתפילתה, היה תשע פעמים את שם השם. אז לכן מקשרים, אנחנו רואים שהתפילת חנה הייתה קשורה לראש השנה. עוד יותר מזה, אומר השלה הקדוש, וגם לפי מה שדיברנו גם לפי הזוהר, כתוב היי היום, אנחנו אמרנו פה בפרשת האזינו, היום זה ראש השנה, והי היום, אומר השלה הקדוש, זה היה בראש השנה, התפילה שלה הייתה בראש השנה. זה לא כמו שאומר המדרש, שזה היה באחד משלושת רגלים, זה היה בראש השנה. אוקיי. עוד יותר, אנחנו למדנו בגמרא מסכת ברכות שמתפילת חנה לומדים המון הלכות חשובות. כתוב שרק שפתיה נאות, ב-18 צריך חיתוך הדיבור, וקולה לא ישמע, אסור להגביה את הקול. ויחשביה אלי לשיקורה, סימן ששיקור אסור בתפילה. ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתקרי? זה אומרת הגמרא, מכאן אנחנו רואים שיש חיוב, אם אני רואה בן אדם שעושה דבר לא נכון, להעיר לו, גם אם זה לא איסור מהתורה. ותתפלל חנה, לומדים מזה שיש חיוב של נשים בתפילה. ואלץ ליבי בא השם, רואים שעבודת השם צריכה לעשות בשמחה. אז לכן יש את הקשר, אבל פה בא הפלא הפלאים שהרבא שואל את השאלה, והרבא נותן לנו הסבר נפלא על כל הסיפור הזה, שזה מאוד פותח לנו מה העבודה של ראש השנה. ולכל אחד יש את השאלה הזאת, מה בדיוק אני צריך לעשות בראש השנה. בפרט, שראש השנה לכאורה זה היום הדין, ותראו דבר מעניין, אין בכל התפילה וידוי. לא אומרים סלח לנו אבינו כי חטאנו ומחל לנו מלכי פשענו, לא אומרים את זה. אין וידוי. אין וידוי. עוד יותר, גם בחב"ד מקפידים להגיד בין התקיעות, לא מזמן התקיעות, בין סדרה אחת של תקיעות, וידוי בלחש. אבל אין וידוי. לכאורה, ראש השנה זה הזמן הכי מתאים לעשות וידוי, לבקש סליחה ומחילה לקדוש ברוך הוא, זה יום הדין. איך אני בא ליום הדין אם אני לא אבקש סליחה? אז מה זה באמת ראש השנה? עוד שאלות נפלאות שהרבא שואל. אנחנו מכירים שיקורים, אני בטוח שכל אחד מכם ראה שיקורים, אצלנו בבלגיה רואים שיקורים ברחוב. מצד שני גם ראינו אנשים שמתפללים בדבקות, בוכים, שופכים את הנפש לפני הקדוש. האם אני יכול לערבב בין שיקור לבין אדם שעומד בתפילה ובוכה. שיקור מתנודד, שיקור מריח, שיתור צועק, שיתור משתולל. איך אלי חשב שהיא שיקורה? יש עוד שאלה. הוא אומר לה, אסירי את השיקרות שלך. אם יש שיקור, אני יכול להגיד לו, תוריד את השיקור? אין לי מי לדבר בכלל בשיקור. מה זאת אומרת, אסירי, הוא יכול להסיר. עוד נקודה, הוא עמד בצד, אלי, איך כתוב? ואלי שומר את פיה, מסתכל בצד, ושרק בסוף הוא אומר לה. אם הוא חשב שהיא שיקורה, לשיקור אסור להיות בבית המקדש בכלל, זה כתוב בהלכה. הוא היה צריך לא לחכות, אלא מיד להפסיק אותה, ויותר מזה, להגיד להציע חוצה, הוא לא אמר להציע חוצה. עוד יותר, היא הייתה חנה נביאה, היא הייתה אחד מהנביאות בעם ישראל, איך הוא חשב כזה דבר? אז רב מסביר את ההסבר נפלא, ואנחנו בזה הנקודה, מה זה ראש השנה? אנחנו יודעים שראש השנה אומרת הגמרא, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. עיקר העבודה בראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. מה פשוט להמליך? הקדוש ברוך הוא מלך. אם אני כן יחליט שהוא מלך, אם אני לא יחליט שהוא מלך, אם אני כן אמליך אותו, לא אמליך אותו, הוא בעל הבית, הוא ברא את העולם, הוא מחיה את העולם כל רגע, אין לעולם מציאות בלי החיות האלוקית. המחדש בטובו בכל יום תמיד. אז מה פשט? אנחנו הולכים להמליך את הקדוש ברוך הוא. ובכלל מי אנחנו? אנחנו גורניש ותגורניש עלינו סתם. אנחנו הולכים להמליך את הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? אז פה צריך להבין דבר ראשון מה שמסביר אדם מור הזקן וכתוב את זה בעוד מקומות בחסידות. מה ההבדל בין מלוכה לממשלה? מוסבר בספרים, ואבן עזרא כבר אומר את זה ועוד אומרים את זה. ממשלה באה בכפייה. ממשלה זה הוא מושל. הוא מושל בכוח הכוח. למשל שסטלין הוא הצאר של רוסיה, משל על העם שלו, היה לו צבא. היה לו עוצמה עצומה. סטלין הרג הרי מיליונים מיליונים אנשים. למה? הוא הבעל הבית. מה זה מלוכה? מלוכה זה ברצון. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. איך אתה עושה מלך? שאתה רואה בן אדם שהוא מעל ומעבר לבני אדם נורמליים. החוכמה שלו, העדינות שלו, הקדושה שלו, ההבנה שלו, החסד שלו, התפיסה שלו בדברים. באים העם ועושים אותו למלך. זה מה שכתוב, כי להשם המלוכה, עם ישראל עושים את השם מלך, ומושל בגויים. הגויים לא ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אין להם ברירה, הוא מושל עליהם. עם ישראל, המציאות שלו שהוא ממליך את הקדוש ברוך הוא, מה הפשט? הצאר הוא המלך של ספרד למשל, או כל המלכים של פעם, אני מדבר, שהיה להם באמת כוח. המציאות שלהם היה אגו. העם היה אצלהם כלום. כל העם, כל המציאות של העם היה בכדי להרבות למלך רכוש. להרבות לו עוצמה, להרבות לו כבוד. הוא הלך למלחמות בשביל השם שלו, בשביל הכבוד שלו. ואם מישהו לא עשה מה שהמלך רוצה, הוא מיד הרג אותו. זאת אומרת, העם לא היה אצלו כקליפת השום. לא היה לו בעיות להרוג מיליונים אנשים. מלך אמיתי ביהדות, כמו המלך דוד, או כל מלכי ישראל האמיתיים, זה אנשים קדושים, אנשים נעלים מאוד. אנשים שהעם ראה את הגבהות שלהם, את הקדושה שלהם, העם רצה שהם יהיו מלך. העם רצה שיהיה להם קשר איתו, קשר עם המלך הזה, שהוא ינהיג אותם. הם ידעו שהמלך הזה לא דואג לאינטרסים שלו, הוא דואג לאינטרסים של העם, כמו שכתוב, עבדות אני נותן לכם. המלך הרגיש משובד לעם. המלך הרגיש שכל המהות שלו זה בשביל להפריח את העם, לרומם אותם, לגלות את הכוחות שלהם, לעשות להם טוב. הוא לא חשב על עצמו. הרצון למלוכה הזה שיש בעם זה מכיוון שהם רואים את הגדלות שלו והם רוצים להתבטל אליו. אנחנו רואים שמואל הנביא לקח את המלך דוד שהיה נער, משך אותו, עשה אותו למלך, הוא לא היה מלך. מתי המלך דוד נהיה מלך? כשהעם המליך אותו ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, שהעם מתבטל למלך, אז הוא מתגלה הרצון למלך. אני אומר על דרך זה רבה, אתם יודעים שהרבה מלובביץ' אחרי הפטירה של הפרידיק רבה ביקשו ממנו שיהיה מלך, הוא לא רצה, הוא לא רצה להיות רבה, הוא רצה לשבת ללמוד ולעבוד את השם, והפצירו ושלחו מכתבים ונחצו. בסוף היה כל מיני השפעות גם מלמעלה שהוא אמר שהפרידיק רבה לחץ עליו, ואז הוא הסכים כמו שאומרים בלית ברירה להיות מלך. מלכות זה עול, מלכות זה אחריות. זה לא כמו שאנחנו היום רואים ראשי ממשלה רצים להיות ראש ממשלה, רוצים להיות. המלך האמיתי כמו המלך דוד הוא לא רצה להיות מלך, סחבו אותו בכוח, העם המליך אותו למלך. זה המלוכה האמיתית. אין מלך בלא עם. מוסבר בחסידות מה הפירוש? את המלוכה עושה העם. זאת אומרת, כביכול אתה לא יכול לעשות את עצמך למלך. אתה יכול אולי לעשות את עצמך למושל אם יש לך עוצמה וצבא ואתה אגרסיבי ואתה אגואיסט מאוד ואתה לא אכפת לך אנשים. להיות מלך אתה לא יכול לבות. צריך שהעם מכתיר אותך. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. עכשיו תראו דבר נפלא. מה האדם הראשון שנברא בראש השנה? אנחנו אומרים זה היום תחילת מסך, אף על פי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שש ימים לפני זה. ראש השנה זה ביום השישי, מכיוון שאז נברא האדם, שזה בעצם תכלית הבריאה. זה היום תחילת מעשיך, אפילו מבחינה פיזית העולם נברא לפני זה, אבל המשמעות של העולם, הערך של העולם שבא אדם. מה עשה האדם הראשון? דבר ראשון. אז בואו נראה מה שכתוב במדרשים, בכמה מדרשים, בואו נראה מה שכתוב בפרקי רבי אליעזר. באלף בתשרי הומלך הקדוש ברוך הוא למלך על ידי אדם הראשון. איך? אדם עמד על רגליו והיה מתואר כדמות אלוקים, היה צלם אלוקים. אתם כתוב שהוא היה גבוה 20 אמה. ראו אותם כל הבריות שבעולם ונתיירו, חשבו חס שלום שזה הבורא שלהם. באו כולם להשתחוות לו, הם ראו יצור משונה מאוד, חכם גדול, קרא לכולם את השמות שלו וכו' וכו', ראו אור מהפנים שלו, הוא היה נברא שנברא ביציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אמר להם אדם הראשון, באתם להשתחוות לי? בוא אני ואתם נלך ונלבש גאות ועוז, עוצמה הכוח, ונמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא שבראנו. לפי שהעם ממליכים את המלך, ואין המלך ממליך את עצמו. אם אין העם ממליכים אותו, הוא לא יכול להיות מלך. הלך אדם הראשון לעצמו, המליך אותו ראשון, וכל הבריות אחריו, אמר השם מלך גאות לבש. מה המזמור שאנחנו אומרים בשיר של יום ביום השישי? אומרים אשר מלך גאות לבש, לבש השם עוז יתעשר. זה המזמור הזה שהמלך דוד אמר. שאמר את זה אדם ראשון. כל שנה ושנה בראש השנה יש סילוק של הבריאה, כמו שאנחנו אומרים אתם ניצבים היום בראש השנה. בראש השנה כביכול הרצון למלוכה של הקדוש ברוך הוא מסתלק, העולם קיים מצד חיצוניות הרצון, אבל הפנימיות הרצון של הקדוש ברוך הוא למלוך עלינו מסתלק. איך נוצר הרצון הזה למלוכה של הקדוש ברוך הוא? שעם ישראל באו ואומרים אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. זה מה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא אמר, מה עושים בראש השנה? אמרו מלכויות כדי שתמליכוני אחריכם. אנחנו שמים את כל הרצונות שלנו, את כל הבעיות שלנו, את כל הצרכים שלנו, את כל האגו שלנו משמים בצד. בראש השנה אנחנו לא מתפללים סלח לנו אבינו על העבירות שלנו, עכשיו זה הזמן להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. איך אני ממליך אותו? אני בא לקדוש ברוך הוא כמות שאני, עם החטאים שלי, עם העבירות שלי, עם הנקודות השחורות שלי, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה שתהיה עליי מלך. אני רוצה את הקשר שלך ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. אני רוצה קשר פנימי. לא קשר של מושל, שאתה בא לבית עליי. אני מרגיש את ה... בתוך תוכי, בעצם הנשמה שלי, את הרצון העצום הזה, שאתה תהיה מלך עליי. למה? אני יודע שהקדוש ברוך הוא כמו מלך הוא, הוא מפריח אותי. הוא נותן לי את הקשר לקדוש ברוך הוא. הוא מגלה את הקדושה שבי, את השכינה שבי, את בית המקדש שבי. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, תיקח אותי כמו שאני, אני רוצה להיות מלך עליך. וכל פעם שאני משוחח על זה, תמיד יש לי סיפור שמאוד ממחיש לי את הדבר. היה בכפר חב"ד לפני שנים, היה יהודי משפיע גדול, חסיד גדול, רב שלמה חיים קסלמן, שאני בטוח שהרבה מכם כבר השמעו את השם הזה. הוא היה משפיע, הבחורים היו, כמו שאומרים, משוגעים עליו. פעם היה התוועדות, אמרו קצת לחיים, וישב בחור מולו. ומאוד בכה. שלמה חיים שואל אותו, למה אתה בוכה? אז הוא אומר, אני מקבל עליי החלטות, ואני מחליט, עכשיו אני הולך להתפלל, עכשיו אני הולך ללמוד, עכשיו אני הולך להיות, כמו שאומרים, מנש, בן אדם, חסיד, נורמלי. ואני שוב נופל, ואני שוב נופל, ואני שוב נופל. אני מתייאש מעצמי. אומר לו, רב שלמה חיים, האם אתה מוכן לתת לשלושה שבועות, ארבע שבועות, אני כבר לא זוכר בדיוק את הזמנים, לתקופה מסוימת, לתת את עצמך אליי? מה זאת אומרת? אני אעשה לך את הסדר יום. מתי לקום, מתי לישון, מתי לאכול, מתי ללמוד, מה ללמוד, מתי להתפלל, איך להתפלל, אני אעשה לך את כל הסדר יום. תיתן את עצמך אליי, נגיד לשלושה, ארבעה שבועות, לחודש, שאני הבעל הבית אליך, אני כביכול המלך שלך. ואחרי זה נראה הלאה. בחור הזה היה בהתרגשות מאוד גדולה. עכשיו, סתם לצייך לכם, אני אולי יהיה אנשים שקצת איסטניסים, אבל אני בטוח שכל אחד יוכל להרגיש פה את הנקודה. על השולחן היה עגבניות וסלט, חצילים וטחינה וחומוס ולחיים ושתייה, או יושבים בהתוועדות. פותחים שולחן, לא הכי מפואר, פותחים שולחן. הבחור הזה מרוב ההתרגשות קפץ על השולחן, השתתח על התחינה, על החומוס, על החצילים. ואמר לרב שלמה חיים, איך בין דיינה, בעברית, אני שלך. השתתח לכך. אותו הבחור שכזה נהיה היום אחד מהמשפיעים הגדולים בחב"ד. אז תמיד שמדברים על הכתרת המלך, תמיד יש לי בראש את זה. בראש השנה אדם צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, איך בין דיינה. תן את עצמך לקדוש ברוך הוא. עכשיו, כל אחד יודע, אני לא יכול לתת את עצמי ל-24 שעות, אפילו לא ל-12 שעות, אפילו לא ל-5 שעות. אבל כל בן אדם כתוב בראש השנה לוקח לעצמו איזה דבר אחד, איזה שתיים, איזה שלוש. והדבר הזה הוא לוקח את זה עד הסוף. בדבר הזה הוא לוקח את עצמו, אומר, זה בשביל הקדוש ברוך הוא. זה אני מבטא בזה את האיך בין דיינה, את אני שלך. את הדבר הזה אני שם עד הסוף בשבילך. וכאן נוכל להבין איך אנחנו, אנשים כל כך קטנים, בעלי תאווה, לא הכי צדיקים שבעולם, אנחנו אנשים שיכולים להכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך. וכאן באה התשובה הנפלאה שמוסבר בחסידות. מלאך יכול להכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך? לא. אם לבן אדם יש 100 עריות, 100 נמרים, וכולם בטלים אליו, הוא נהיה מלך, הוא לא נהיה מלך. הילדים שלנו יכולים להכתיר אותנו? לא. למה? אין מלך בלא עם. מה זה עם? עם זה מציאות נפרדת, או במוצא, עם זה מציאות נפרדת. בן אדם, שיכול להרגיש כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. הוא יכול להרגיש אני לא חייב שום דבר לאף אחד, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. הוא מרגיש ישות, הוא מרגיש אגו, יש לו הרגשת היש. וכשהוא בא ומבטל את עצמו לקדוש ברוך, שהוא בא ואומר לקדוש ברוך הוא מלכותו ברצון, אני רוצה רבני שלם, אני רוצה שתהיה מלך הבית, אני רוצה איתך קשר פנימי, לא קשר של משה, קשר פנימי, אני יודע שאתה החיים שלי, ואני רוצה קצת לזכות מהאור שלך, מהקדושה שלך, להאיר את הנשמה שלי, לפתוח לי את המוח, את הלב, להרגיש פתוח לגמרי, להרגיש את העוצמה שלי, את הכוחות הנפלאים שיש לי. ברגע שבן אדם הזה, זה מעורר את הרצון לקדוש ברוך. כמה שאתה יותר קטן, וכמה שאתה יותר אגואיסטי, וכמה שאתה יותר שקוע בתאוות, אז אתה מגלה יותר את המלוכה. מכיוון שמלוכה כביכול, רק אנחנו יכולים לעשות, וגם כביכול הקדוש ברוך הוא גם לא יכול לעשות. ואף על פי שאנחנו עשינו עבירות ועשינו פשעים ועשינו חטאים, ואדם חושב מה אני יכול לעשות, תבוא כמו שאתה. וזה הנקודה שאנחנו אומרים אני לדודי ודודי לי אלול, אני לדודי, תיתן את עצמך רבני של אלול איך בין דיינר. היה לפני כמה זמן, לפני הרבה שנים, פתחתי את הדואר בבית חב"ד, אני רואה מכתב, כתוב מכתב אל הקדוש ברוך הוא לאלוקים, וכתוב באותיות של נראה מיד שזה צעיר, ילד צעיר, 8-9 אותיות כאלה, אתם יודעים כאלה גדולות, אני פותח את המכתב, אני רואה מכתב שכל פעם שאני זוכר את זה אני מתרגש מחדש. אחד כותב לכבוד האלוקים, ילד קטן, ואני מתאר לעצמי מאיזה בית ספר תח, חכמון, יש כאן בית ספר שיש הרבה ילדים שם שלא שומרים לעת עתה תורה מצוות, והלכתי לשם כמה פעמים. אז הוא מכניס ככה, ואז הוא כותב, ריבונו של עולם, אני מאמין בך. אבל ריבונו של עולם, הרבה ילדים בכיתה שלי לא מאמינים בך, ריבונו של עולם. ואז הוא כותב, אני, עוד פעם, אני לא זוכר את המילים, וזה כאב לילד הזה. הוא אומר, רבני של עולם, תעשה משהו. תעשה שהם יאמינו בך. אז הוא כותב, מהר. ומודגש קווים מתחת למהר. זה המלכות. מלכותו ברצון. וזה מה שאנחנו, מה שאנחנו אומרים בתפילה, ותמלוך אתה השם לבדיך על כל מעשיך וידע כל פעול כי אתה פעלתו. הרצון הזה, התשוקה הזאת שאני רוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא עליי, וזה העיקר כמובן, ועל כל העולם כולו. אבל כמובן לא לשכוח על עצמי גם, לפעמים בן אדם יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא לכל העולם כולו, אבל את עצמו הוא שוכח. יש כזה סיפור שפעם הרב עשה חתונה לאיזה אברך, אז הרב הביא אל החתן את הטבעת, ולאישה אומר תשימי את האצבע ויש כאן את השני העדים, ואז הוא אומר לחתן תגיד מילה אחרי מילה מה שאני אומר לך. זה אומר הרי הרי את את מקודשת מקודשת. עכשיו הרב לא יכול לומר לי, הוא צריך להגיד לא. אז הוא אומר אתה תגיד הרי את מקודשת, ואז הוא אומר נו, זה בכל אומר נו. זה אומר נו נו, את הלי הוא לא אמר. כשאני הולך להמליך את הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך לשכוח את הלי, את הלי. הרי אתה מלך שלי. ולפעמים אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא על כל העולם כולו, אבל תמליך את הקדוש ברוך הוא עליך. כמו שאתה מגיע, כמו שאתה בא. יש סיפור מאוד יפה. שעזר נסע למונטריאול, אז הרב ביקש מהרב חודקוב להתקשר למוטריאול ולעשות משלחת של חב"ד ללכת אליו לבית מלון לקבל את פניו. כאן שהוא, מי שאנחנו מכירים, הוא עזר מאוד מאוד, חוץ מזה שהוא גם חזר בתשובה, הוא עזב את העבר שלו וניח תפילין ושמר שבת ואחר כשרות, עשה את הכל ממש ועזר הרבה ליהדות החרדית בכלל ולחב"ד בעד. אז הלכו משלחת, אז הרבי אמר מי יהיה שם, והרבי אמר גם שילכו לפרץ מוצ'קין ויקחו אותו, אז הוא יהיה שטייד, זאת אומרת כמות שהוא, לקחת אותו כמות שהוא נראה. אוקיי, הוא כבר היה בבית מלון הזר, אז הלכו לאסוף את כל האנשים ובאו לפרץ מוצ'קין, חסיד גדול, והוא עשה לעצמו את היין. אתם יודעים, היו חסידים שעשו לעצמו את היין, איך עושים יין? לוקחים ענבים ודורכים עליהם, זה המון לכלוך. אז היה לו כזה חלוק מיוחד, שחור כזה, שאתה יודע, כמו החילוק של אנשים שעובדים עבודות שהרבה לכלוך, שמים את זה. ודופקים אצלו בדלת, הוא פותח את הדלת, והוא בדיוק עסק אז עם הענבים, והוא הלך עם החילוק, עם החלוק הזה, מלא ענבים, שריות של ענבים וגרעינים. אז אומרים, הרב אמר שתבוא איתנו לבקר את השזר. זאת אומרת, רגע, אני חייבת אגוני, לא, לא, הרב אמר, כמו שאתה, איך שאתה לבוש ואיך שאתה עומד ככה לבוא. אוקיי? אז הם באו, הם היו בלובי של בית מלון, עמדו כולם בשורה, והוא השזר הלכו להזמין אותו, הוא בא למטה, והוא הולך מאחד לאחד, והוא מגיע בסוף לשזר. אז הוא אומר לו, מה זה? אז הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, הרב אמר שאני אקח, שיקחו אותי כמו שאני, ואני הייתי בדיוק בענבים. הנשיא השזר התרגש, התחיל לבכות. הוא אמר, אני נזכר באבא, בסבא, איך שהם עשו. איך שהם עשו ענבים לפני פסח, ולפני סוכות, ולפני כל חג עשו הרבה ענבים, הרבה היין ועשו. לקח את פרץ מוצ'קין לחדר וישבו שעה ארוכה. הוא אומר, אחר כך זה הדליק אותו, פתאום הבינו מה שהרב אמר, לקחת את ממש רוח הקודש בחוש, לקח את פרץ מוצ'קין, אז הוא הביא שטייט, אז הוא הביא הרגעית. אנחנו צריכים לבוא לקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו. בטוח שצריכים לעשות תשובה וזה וזה, אבל לא לחשוב לפני שאני עושה תשובה איך אני אמיר את הקדוש ברוך הוא למלך. ותראו דבר מעניין, וזה אולי אני זוכר אולי בשיעור הבא אם יוצא השם, למה באמת ראש השנה לפני יום כיפור? יכולה צריך להיות בהתחלה יום כיפור, תעשה תשובה ואחרי זה תמליך את הקדוש ברוך הוא. הפירוש הפשוט, אתה צריך קשר. אם אתה לא ממליך את הקדוש ברוך הוא, אין לך קשר לקדוש ברוך הוא. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתהיה מלך עליי, ואני רוצה להיות בטל אליך, להיות קשור אליך בלב הנפש. יש קשר, אז אתה יכול לבקש סליחה. כשבן אדם מתבונן על הזכות העצומה שיש לו בביטול שלו, לעורר את הרצון למלוכה של הקדוש ברוך הוא, ואתם ניצבים היום כולכם, כל עם ישראל היום ביחד, אדם לוקח את האחריות ומתרגש מאוד. אני לא כזה כלום, אני יכול לעורר רצון למלוכה. אני יודע כמה אני נמוך וקטן, אדרבה, זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. ולעתיד לבוא, מה יהיה התכלית של העולם? שהשם יהיה מלך על כל הארץ, זה המלוכה שהשם רוצה, המושל תמיד הקדוש ברוך הוא יהיה. המלוכה זה אנחנו נקבע. עכשיו נבין את ההפטרה. אלי כהן גדול רואה את חנה מתפללת, בוכה. על מה היא בוכה? על הצרכים שלה, היא רוצה בן. זה היה בראש השנה, לפי השלה הקדוש. אלי יודע בראש השנה, בן אדם לא חושב על עצמו. הוא לא חושב על הרצונות שלו, הוא בטל אל הקדוש ברוך הוא, הולך להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. תארו לכם שהולכים להמליך את המלך של בלגיה, אנגליה, לא חשוב מה, שהיום המלכים הם כלום, אבל אפילו זה, ומי שיבוא באמצע הכתרת המלוכה באנגליה או בכל מקום שיהיה ויגיד, תעשי לי טובה, יש לי גשם מהגג, אולי תשלחי איזה מישהו שיעזור. מה? עכשיו זה המלוכה? עכשיו זה הזמן לבקש בקשות? עכשיו זה הזמן שהפוך, אתה שוכח מעצמך. אתה לא חושב מה אתה צריך, אתה חושב מה צריכים אותך, אתה הולך להמליך את הקדוש ברוך הוא. אלי אומר, את שיקורה, לא שיקורה מיין. מתי אני אומר לבן אדם שהוא שיקור, שהוא לא מיין? שהוא עושה דבר שזה לא מתאים אל, 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 אל המקום הזה. שמישהו ילך ב, לאסיפת, לאסיפת הורים, חלילה בבגד ים, אתה שיקור. מה זאת אומרת? זה לא המקום. בבגד ים הולכים בבריכה בים. זאת אומרת, שיקור שאתה לא תופס איפה אתה נמצא. אלי אמר לה, את שיקורה. עכשיו נוכל להבין את כל השאלות ששאלו. מה שאלנו שהוא אומר להסירי את עינך? איך אפשר להגיד לשיקור הסירי עינך? הוא בטוח, השיקור הזה שאת מתפללת על עצמך, תפסיק להתפלל על עצמך, תחשבי על הקדוש ברוך הוא. מה שאלנו, איך הוא לא יכל להבחין בין שיקור אמיתי מיין, מכיוון שהיא לא הייתה שיקורה מיין. למה שאלנו, למה הוא לא הוציא אותה מיד? הרי על פי הלכה שיקור צריך להוציא מיד, מכיוון שזה שיקור אחר, זה לא שיקור שצריך להוציא אותו. למה הוא עמד חיקה עד שהיא גמרה להתפלל, מכיוון שהיא לא כזה שיקור שצריך מיד להוציא אותו. אלי אמר, בראש השנה זה זמן שאתה לא חושב על הבעיות שלך, אתה חושב על הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אתה לא אומר לקדוש ברוך הוא כמה הבעיות שלך גדולות, אתה אומר לבעיות שלך כמה הקדוש ברוך הוא גדול. אתה חושב עכשיו על הקדוש ברוך הוא בכלל. אז מה היא ענתה לו באמת? אז יש שיחה של הרב בלי קוטי שיחות, הרב מסביר עוד נקודה, אבל בשיחות קודש הרב אומר עוד נקודה. איך היחס שלנו אל הקדוש ברוך הוא? וכאן דבר מעניין. אנחנו אומרים בתפילה, בראש השנה, ביום כיפור ועוד הרבה, אבינו מלכנו. לכאורה היחס של בן לאבא ועבד לאדון למלך, זה יחס לגמרי אחר. הבן מרגיש קורבה לאבא. הבן שהוא נופל, הוא רץ על האבא ובוכה, גם שאבא לא יכול לעזור לו. כשהבן יש לו איזה בעיה, הוא מיד בא בוכה לאבא, ואבא מחבק אותו, מנשק אותו. זה יחס של קורבה, יחס של קשר רגשי מאוד. היחס למלך זה רוממות. אני לא בא למלך ואני אומר נפלתי ואני שם את הכתף שלי על המלך ואני בוכה. אני בא למלך בדברים חשובים, רציניים. איך היחס שלנו לקדוש ברוך הוא? איך המבט שלנו לקדוש ברוך הוא? אלי אמר עכשיו בראש השנה זה מלכות. מלכות זה התנסות. אז את לא באה ושופחת את הלב שלך כלפי הקדוש ברוך הוא כמו אבא לבן. אומרת לא, חנה, גם בראש השנה אבינו מלכנו. מה הפירוש? אבינו מלכנו זה דבר שסותר אחד השני. איך למשל הבן של המלך מרגיש כלפי המלך? כמו מלך או כמו בן? ברור כמו בן. יכול להיות שהמלך נמצא באסיפה חשובה מאוד עם כל השרי צבא וכל השרים שלו, והבן של המלך פתאום נפל, הוא ירוץ באמצע האסיפה וירוץ אל המלך ויפול עליו על השכם לבכות איתו, והמלך משאיר אותו. זה סתירה, אתה לא יכול את שתיהם, או בן או אבא או מלך. אומרת חנה, אבל הקדוש ברוך הוא כל יכול, הקדוש ברוך הוא בלי גבול. גם בראש השנה שאני מכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך, גם בראש השנה הקדוש ברוך הוא אבא גברת. ואז היא אומרת, מה אני אשפוך נפשי לפני השם? השם רוצה שאני אשפוך את הלב שלי. השם רוצה שאני יהיה כמו בת שבאה לאבא ובוכה על הצער שלה. גם בראש השנה השם רוצה שנהיה כמו בן לאבא. למה זה כל כך חשוב ההפטרה הזאת? שמצד אחד הזוהר אומר שאלה שבראש השנה מתפללים לקדוש ברוך הוא הב הב הב, הם כמו כלבים שנופחים. אבל גם בראש השנה שאתה ממליך את הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להתפלל על הצרכים שלך. לכן אנחנו יכולים להתפלל על הצרכים שלנו, על הפרנסה שלנו, על הבריאות שלנו, על שידוכים, על ילדים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולנו, לכל אחד ברכה במה שהוא מצטרך, לחתן את הבנים והבנות, שיהיה לכולנו זרע בר קיימה, שנהיה בריאים, ולכל אחד יהיה את הפרנסה ושמחה וטוב לבב והרחבת והרחבת הלב. אנחנו יכולים להתפלל אפילו בראש השנה. והרב כאן אומר עוד נקודה, זה בעצם אפשר לדבר על זה שיעור שלם, אבל אני רוצה רק להזכיר את זה. יש וורט נפלא של הבעל, בעל שם טוב, שנגיד את זה בקיצור. אנחנו יודעים שכתוב רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. אומר הבעל שם טוב, גם שבן אדם רעב, גם שהוא צמא, בתוך הרצון לאכול יש ונפשם בהם תתעטף. היהודי רוצה לאכול בשביל כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי השם. בתוך הרצון לעולם הגשמי יש בעצם הנשמה רצון לקדושה. אנחנו מכירים את הסיפור היפה של הברדיצ'בר, שפעם בא אליו אחד ואומר לו, הרב ברדיצ'בר, אתה תמיד מחפש על עם ישראל זכויות, זכויות, זכויות. אם ניקח את כל התפילות של עם ישראל, בראש השנה, ביום כיפור, בלילה, ונסחוט אותה, מה יהיה? כסף, כסף, כסף. אומר הברדיצ'בר, אבל אם ניקח את הכסף הזה, שנסחט מהתפילות, ונסחוט אותו, מהכסף הזה יצא תפילין, כשרות, חינוך ילדים, חסד, צדקה, גמילות חסדים, נפשם בהם תתעטף. אומר הרב, בתוך התפילה של חנה על ילדים, זה לא היה רק בשביל האגו שלה. היא לא רצתה את הילד בשביל שהיא תוכל ללכת ברחוב עם העגלה, יש לי ילד. יש אנשים שרוצים ילדים, אני רוצה להיות כמו כולם, אני רוצה מישהו שימשיך אותי, אני רוצה מישהו שאני אוכל לאהוב אותו, לשחק איתו, משעמם לי. לא. מה היא ביקשה? זרע אלוקים, היא ביקשה אחד שיהיה כמו אבות הקדושים. היא ביקשה כמו משה ואהרון שהוא יהיה, כך אומר המדרש. היא אמרה שהוא יהיה להשם. לכן הוא נקרא שמואל על שם שהוא שאול להשם. היא צריכה את זה בשביל הקדושה. אז אומר הרב, לא רק שאבינו מלכנו שזה רק בשבילה, אלא יש בתוך גם את הרצון בשביל הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לספר לכם סיפור אישי שהיה לי. זה מעורר מאוד איך אנחנו צריכים להתייחס לקדוש ברוך הוא בראש השנה. לפני כמה שנים הייתי בכנסת, בית חב"ד, אמרתי שיעור, פתאום בא אליי מישהו, אומר לי, מישהו מחכה לך בחוץ. יוצא החוצה, אני רואה בחור, לבוש קצת זרוק, בלי נעליים, סטן נדלים, חיוך ככה לפנים, רואים איזה, יש בן אדם כבר שבת נפש כזה. הוא אומר לי, תשמע, אני ראיתי רוצה ללמוד. האם יש לכם מקום בבית חב"ד למעלה לישון, ויש שיעורים שאני אוכל ללמוד. ועל ידו עומדת אישה שהיא נראית לא מאחינו בני ישראל. אז אני אומר לו, כן, יש אפשרות. אז הוא אומר לו, תשמע, אני נוסע להולנד, אני מחזיר אותה, היא באה מהולנד, ואני מקווה שאני אחזור. עבר תקופה, לא קצרה, לא זוכר כמה זמן, עבר תקופה, ופתאום הוא מגיע. אתה זוכר, אמרת לי מקום? כן, נכנס אותו למעלה בחדר, ונו לו לאכול, ונו לו לישון, ואוקיי. אנחנו מתחילים ללמוד, והוא מביט עליי ככה בעיניים, מקשיב, לא שואל, לא מתווכח, לא שום דבר. אנחנו יודעים, אתה רוצה שהדברים יעוררו, זה צריך להיות קצת אקשן, כמו שאומר. אז אני בכוונה מתחיל להגיד דברים שלכאורה דוקרים. אומר, למה אומרים שלא עשה אני אישה, או כל מיני כאלה דברים. והוא שום דבר, לא מגיב שום דבר. עובר יום, עובר יומיים, עובר שלוש, עובר ארבע. לא עומדים בבוקר, לא עומדים בצהריים. אני מבקש ממנו תפילין, מצוות מעשיות בשום פנים ואופן לא. עבר כמה ימים, שאני לא זוכר לבד כמה ימים, ואז הוא אומר לי, תשמע הרב, אני רוצה ללכת איתה קצת לטייל. יש ממש על יד הבית חב"ד, יש פארק, מאוד יפה, פארק יפה. אני הולך החוצה, אנחנו הולכים לפארק, ואז פתאום, אני רואה אותו מתרגש, אומר לי, הרב, אני צריך לבקש ממך סליחה. מה פגעת? מה עשית? לא תשמע. אני אספר לך את הסיפור שלי. הוא למד בטכניון, פרופסור, היה משל, לא מחשב, שמאלני מאוד, בשלב מסוים החליט לחפש את האמת בחיים, את האושר בחיים, איפה מחפשים? בהודו. עשה לאיזה קאט, איזה גורו, בוקבו, קואנה, והיה אצלו ושמע, הוא מדבר מאוד יפה, ועושה בדיחות, הכל יפה. שם יש כזה טקס, שברגע שאתה מרגיש שאתה רוצה להתבטא לגורו הזה, להבדיל מאצלנו, אתה נכנס אליו והוא נותן לך שם. השם הקודם שלך נגמר, כמו מעין להבדיל ברית מילה, אתה נהיה בן אדם אחר. ואז הוא נכנס אל אותו הגורו, אומר לו, אני רוצה להיות שלך, אני רוצה שם. שואל אותו הגורו, תגיד את האמת, אתה, הוא מדבר אותו מאיפה אתה בא, מארץ ישראל, אתה יהודי, כן. אתה מרגיש שהתנתקת מהיהודי שבך? אתה מרגיש באמת עד הסוף שאין לך קשר אל ההתייעדות? אז הוא אומר לו, לא, אני אגיד לך את האמת שאני עוד מרגיש יהודי. אומר לו, הגורו הזה, תראה איזה חכם הוא. אומר, תנסע לאירופה, תיכנס שם לאיזה בית כנסת, ישיבה, לא חשוב, תלמד, תלמד טובה. תראה מה שיש להם להציע לך. ואז תראה מה אני מציע ומה הם מציעים, ואז שתחזור אליי, אז תהיה בטל אליי לגמרי, אז תהיה קשור באמת לכל האידיאליזם שלי וכו' וכו'. אומר לי, עשיתי את מה שהוא אומר, יש לי חברה לא יהודייה בהולנד, השארתי אותה בבית, חזרתי לפה, התחלתי ללמוד, וכל בראש שלי אני בעצם ניצלתי אותך. מה זה ניצלתי אותך? לקחתי את הלימוד בשביל לברוח מהיהדות. באתי ללמוד את התורה ואת היידישקייט בשביל לברוח מזה. אני מבקש סליחה. אבל אני אגיד לך את האמת. זה מעניין. זה אמיתי. זה דבר נראה שיש בה המון קדושה. המון, המון אור אלוקי יש פה. אני רוצה ללמוד באמת עכשיו. אוקיי. ואז התחלנו ללמוד, ואז הוא כבר שאל ודיבר ועשה מצוות הוא לא רצה לעשות, אומר אני מפחד שזה ישפיע עליי. אחרי איזה תקופה הוא אומר לי, הרב סליחה מה שאני אומר לך, אני מפחד שמה שאני עכשיו מתחמם ומתקרב זה ההשפעה של הסביבה, אנשים, בתי כנסת, פעלי תשובה מסתובבים פה, חסידים, אני רוצה לעזוב את הכל, לנסוע להולנד, אל המקום שהיא חיה. לא לעשות שום דבר, שום דבר, לא ללמוד שום דבר, ולראות אם זה יחזור לי. לראות אם זה אמיתי או זה רק השפעה של הסביבה שלי. נסע. עבר חודש, עבר שתי חודשים, לא שומעת. ואז, בראש השנה, אני, מי תפלל? ואני אומר את הפסוקים המרגשים האלה שכל אחד מאצלנו מתרגש, מלוך על כל העולם בכבודיך, וידע כל פעול כי אתה פעל טוב, ויבין כל יצור כי אתה יצר טוב, ויאמר כל אשר נשמע בפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. ועולה לי בראש, ריבונו של עולם, איתן מחפש אותך, תתגלה אליו. הוא מחפש אותך בהודו, הוא מחפש אותך שם אצל הגור הזה, אבל את מי הוא מחפש באמת? מה בוער בו? בוער בו הנשמה הזאת שהיא מחפשת את האמת, את הקדושה, את התארה, הוא מחפש אותך רבונו של עולם. וזה עולה לי בראש, ולא עובר דקה, אני מרגיש מישהו שם לי את היד על הכתף. אני מסתובב, איתן. עם הבגדים הפשוטים שלו. התחבק. כל האנשים בבית כנסת, מה הולך פה? הבאתי לו מרזור, הוא התפלל. אחרי התפילה הבאתי אותו הביתה, התחלנו לדבר, מה היה? זאת אומרת, תשמע, אני הייתי שם בהולנד, עשיתי מדיטציה כל יום בבוקר ובלילה, והייתי איתה, אני מתעורר היום בבוקר. ופתאום אני מרגיש איזה קשר לקדוש ברוך הוא. פתאום אני מרגיש את האמונה שלי, את היהודי שלי. מאיפה זה בא? מאיפה? ואני מנסה להשיח את הדעת, מנסה לעשות מדיטציה, לצאת מזה, וזה חוזר, אני לא יכול. אני מתחיל לחשוב, רגע, רגע, בסביבה של באזור של הזמן הזה, זה ראש השנה, אולי היום ראש השנה עולה לי בראש. אין לי לוח. הלכתי לברר אם יש באותו כפר יהיד את היהודי. כן, היה שם יהודי. הלכתי אליו, הוא מקבל את הלוח מהקהילה, אני לא יודע אם הוא פותח אותו בכלל. פותח את הלוח, היום ראש השנה. אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני חוזר הביתה. הלכתי לתחנת רכבת, קניתי כרטיס, ואז נזכרתי, בראש השנה הרי אסור לנסוע, איך אני נוסע? אבל אמרתי לעצמי, זכרתי, כשהייתי ילד, אמרו לי, שביקוח נפש דוחה שבת, דוחה ראש השנה, דוחה יום כיפור. אמרתי, עכשיו אני רוצה, לא יודע מה יהיה מחר, זה פיקוח נפש. באתי לפה. הוא היה אצלנו זמן, התקרב מאוד מאוד, ואחרי איזו תקופה מסוימת, התקשרו אליו מהצבא, הוא היה במדרגה מאוד כבוהה מצבה, היה איזה מצב ביטחוני, אמר לי ללמוד מי תתאר, הוא חזר לארץ. לצערי הרב, מאז עד היום, לא היה לי קשר. אולי מישהו מכם מכיר אותו. אולי הוא ישמע, אני מאוד אשמח. אז יהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, עם הרבה שפע, עם הרבה ברכה. ונתחיל כבר עכשיו, יש לנו עוד כמה זמן לראש השנה, אבל כבר עכשיו להכין את עצמנו מה זה ראש השנה. זה לא קפיצה אחת, להתבונן, שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, וכמה הזכות הנפלאה הזאת להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, ולתאר כמה הקשר הפנימי שלנו יהיה לקדוש ברוך הוא, גם אם אני אקח, להוסיף מצווה אחת, להוסיף מידה אחת, לדון את השני לכף זכות. או כמו שדיברנו בשיעור האחרון, לראות את החסד של השם עשנו, לעשות לי קביעות כל יום להודות לקדוש ברוך הוא. אבל שהמטרה של המצווה הזאת, המטרה של העניין הזה שאני אעשה, בשביל שאני רוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא. בשביל שאני רוצה לעשות את זה בשביל הקדוש ברוך הוא. ושיהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה.